פורים, יצא לכם לשמוע על פורים. מי שמע על פורים פעם? מה זה פור? מה זה המילה פור? מה זה פור? גורל, גורל. מי הפיל פור? אה? גורל. כן, פורים זה הגורל של עם ישראל בעצם. חג הפורים, חג הגורלות. מה הגורל של עם ישראל, מי יודע? טוב או לא טוב? מה הגורל של עם ישראל? איזה גורל יש לעם ישראל? איזה עתיד יש לעם ישראל? חבר'ה, מה קרה לכם? מה, אתם בהלם? אתם מדי נאום השם, כך אומר הרב קוק באורות, זה גורלו של עם ישראל. נצח ישראל לא ישקר. עם הנצח. כן, יש לנו גורל טוב. והאמת היא שפורים יש מצווה מיוחדת לשמוח בפורים וגם לפני פורים. בכלל יש מצווה לשמוח. נכנס אדר, מרבים בשמחה. והשמחה היא בגלל שיש לנו עתיד. לכן יש לנו שמחה. תמיד, מי שיש לו עתיד, מי שמאמין בעתיד, הוא שמח, נכון? מישהו כאן מאמין שיהיה לו טוב בחיים פעם? אני שואל אתכם. אני יכול לראות את זה לפי הפרצוף, אני אגיד לכם כן או לא. מי מאמין שיהיה לו טוב בחיים? לא להצביע, להסתכל עליי. עכשיו, מי שמחייך, סימן שהוא מאמין שהוא שמח. אבל מי שהוא עצוב, סימן שהוא מיואש. מי מאמין שיהיה לו טוב בחיים? אל תעשו לי חיוך מלאכותי. לא, באמת. השמחה זה ביטוי לאדם שהוא מאמין בטוב, מאמין שיהיה עוד יותר טוב. כך אומר המהר"ל מפראג, אומר שהשמחה זה ביטוי לשלמות. והעצבות היא ביטוי לחיסרון. זאת אומרת, שמחה ועצבות זה הופעה חיצונית של נפש האדם, ביטוי של נפש האדם, המביעים את המצב הפנימי שהוא נמצא בו. כן, אז אדם שהוא שמח, הוא אדם המאמין, המאמין בטוב, המאמין שיהיה עוד יותר טוב, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית, וכל ההוויה כולה. אז זה השמחה. אבל תגע אני אתן לך את זה. אבל כשאדם הוא עצוב, אז הוא אומר, הוא חי את הבעיות הפרטיות שלו. הוא אומר, מאיפה אני אשיג את כל הכסף לשלם את כל החובות שלי? וואי, 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 וואי. מיואש מפה ומשם. אז לכן הוא עצוב. חג הפורים, חג השמחה. בבקשה, כן.
אבל לא כל אדם פרטי זוכה לסיים את החיים שלו בזמן.
לסיים?
לא כל אדם זוכה שיהיה לו טוב בחיים, לא כל אדם פרטי.
ודאי, מה חשבת שכן?
לא,
ודאי, אתה יודע, אני דיאמנתי על אמן את זה פעם, שהעונש של האדם הראשון היה עצבות. זה שהוא גורש מגן עדן, זה נכון. זה שהוא היה זורע וחורש ועובד, ולא היה מוציא חיטה אלא קוץ ודרדר, זאת אומרת, מתוסכל, והיה לו לא טוב, וזה שהאישה מולידה בנים בעצבות, זה נכון. אבל נאמר, המטרה של כל זה, או העונש החינוכי של כל זה, היית בגן עדן. היית שמח. הייתם פעם בגן עדן, מישהו פעם היה בגן עדן? מי היה פעם בגן עדן כאן? אף אחד לא היה בגן עדן. מקום טוב או לא, מה אתם אומרים? מותק של מקום, מקום נהדר. איזה עצים, איזה שמחה, איזה יופי. לא היה שם רע, היה רק טוב. לפני שאכלו מעץ הדעת טוב, רק מעץ החיים. אבל גורש מגן עדן בגלל החטא. זה אנחנו בעצם, והתוצאה היא עצבות. העצבות נחתה על המין האנושי אלפי שנים. אנשים עצובים. ועצבות זה סימפטום לחוסר שלמות, לזה שאנחנו לא מצב של שלמות. אני אומר שוב פעם, באופן אישי, או באופן ציבורי יותר, או משהו כזה. והעם היהודי, אני לא יודע, יצא לך לשמוע על העם היהודי. שיא הרגלים זה פסוקות. פסוקות זה, יש לנו פסח, זה התחלת הרגלים. האמצע זה שבועות. והשיא זה הסוכות. והשיא של השיא זה שמיני עצרת. ובחג הסוכות, אנחנו קוראים לו זמן שמחתנו. זמן שמחתנו. השיא, זמן השמחה. כן? זמן חירותנו זה פסח. זמן מתן תורתנו זה שבועות. וזמן שמחתנו זה סוכות. ושמחת תורה, שמיני עצרת, לילה או לילה שיא. זאת אומרת, אם הייתם שואלים אותי מהי המטרה שלי בחיים, תשאלו אותי. לא שלי, אני שום דבר, אני כלומניק. אני מדבר, מה המטרה שלנו בחיים? מה להיות? להיות שמח! איך אתה יודע?
כתוב בתורה,
היית אך שמח. לא רק מבחינה אישית, אלא גם מבחינה עולמית. כל העולם כולו שואף להיות מאושר, להיות שמח, לא להיות עצוב. עצבות זה לא דבר, זה לא אידאה, נאמר ככה. עצבות זה ביטוי, אדרבה, לחיסרון שקיים בחברה, באדם, בפרט. היציאה מהעצבות לשמחה, בשביל זה יש קורס מיוחד אם אתם מעוניינים. מעוניינים בקורס הזה? איך יוצאים מעצבות לשמחה? מי הוא מעוניין לעבור את הקורס הזה? אה? אתה באמת ברצינות. בוא אני אלמד אותך, אבל תקשיב, אני רק... איך קוראים לך?
חיים.
אני אלמד חיים, אבל... דרך אגב, אתם לא חייבים להקשיב. זה לומדים בחסידות את הדבר הזה. אומרים בחסידות, כרגע שהאדם חושב על עצמו יותר מדי, הוא עצוב. אתה חושב על עצמך? לפעמים. אה? הרבה או קצת? ככה ככה, אה? אם האדם, הרי כל הזמן שהוא ערני הוא חושב. נניח יש 100 מחשבות. אם אתם חושבים מתוך 100 המחשבות האלה על עצמכם, נאמר 50 מחשבות, אתם אמרנו בדיכאון בינוני. קוראים לזה דיקי. דיכאון בינוני. דיקי. למה אתה צוחק? אתה כנראה לא בדיכאון. אם אתה חושב 70 מחשבות על עצמך, רק על עצמך, אתה בדיכאון 70%. אם אתה חושב 100 מחשבות רק על עצמך, אתה בדיכאון עמוק. אתה ממש בדיכאון. ככה אומרים בחסידות. אז שאלו אותי על מה לחשוב. אם אני אחשוב על עצמי, על מי אני אחשוב? שאלו אותי, נו. חשבת פעם על הפרחים? חשבת פעם על הכוכבים? חשבת פעם על האנושות? חשבת פעם ממך החוצה או תמיד התכנסת פנימה במחשבות שלך? אה? זה תרגילי פסיכולוגיה, אני אומר לך. למה אנשים אוהבים לצאת לטייל, אתם יודעים? למה הם יוצאים לטייל? מישהו כאן אוהב לטייל? אתה, חוץ ממך יש עוד מישהו, אף אחד לא אוהב לטייל. הוא חושב ממנו החוצה. הוא רואה נופים חדשים, הוא רואה אנשים חדשים, הוא רואה עולם חדש. כל אותם המצב של ההתכנסות פנימה, באופן מלאכותי אומנם, אבל ככה עובדה, אתה מסתכל החוצה. אתה רואה דברים מעניינים, מסקרנים. פתאום אתה נחלץ מהמועקה הזאת, לכן זה נקרא נופש. אדם הולך לטייל, יוצא להינפש, ממה להינפש? מההתכנסות הפנימית הזאת שאדם כל הזמן היא בתוך עצמו. דיינו, כמה שאדם יותר כללי, הוא יהיה יותר שמח. כמה שיש לו עין יותר כללית, כמה שהוא מסתכל על העולם וגדול יותר, יהיה יותר שמחה. כמה שהוא יותר פרטי, חושב רק על עצמו, אז העצמות תלך ותגדל. ככה זה סדר הדברים. אז מי שמעוניין להיות שמח צריך להיות אדם אידיאליסט, אדם כללי. לראות את הדברים בגדול, לפתוח אופקים, לחשוב על פורים, על גורל היהודים, ונהפוך הוא. מה זה נהפוך הוא? מה זה?
נהפוך.
מה זה נהפוך? מה היה ומה יהיה?
נראה טוב.
מה יהיה? ומה היה? כל המגילה, מגילת אסתר, מה זה מגילת אסתר? כשמה כן היא, לגלות את האסתר. לגלות מה יש אחרי אסתר הפנים. מה יש אחרי אסתר הפנים, טוב או לא טוב? אסתר הפנים, זה לא רואים את הפנים. אבל באמת, ברגע שאתה לא רואה את הפנים, שיש חושך, מתרקמים דברים נפלאים מאחורה. מגילת האסתר, כמו במגילה, שכל הזמן אנחנו רואים, כאילו את כל הסיפור מאחורי הקלעים. מה נעשה מאחורי הקלעים? כל הזמן מתרקמים דברים חיוביים, למרות שעל פניהם הם נראים נוראים, וסכנה עצומה. אבל אתה רואה איך שהכל הולך ומתרקם מבפנים, עד שבסוף אפי אנד, הכל מתגלה, הכל היה לטובה. זה כמו זרע, שאתה שם אותו באדמה, וזה בדיוק הפוך, אתה מכניס אותו לאדמה. הוא בעצם נרכב, הוא בעצם נראה לך כאילו על פניו כזה הולך לאיבוד. אבל בו זמנית מתרקמים בו חיים חדשים, הכל מתרקם ויוצא לך צמח ונבט ופרח וכל טוב. כן, מה רצית?
איך אתה מדבר, כאילו, פחות שפר עצמו, כמו שהוא אומר, כאילו, שפחות מנה, כאילו, יהיה עצוב. אבל עדיין גם נשאר מעשי, וכאילו...
לא הבנתי את השאלה.
הרב אמר שכאילו, אדם צריך פחות, כאילו, הייתם לחשוב יותר בכלי לחשוב, כאילו, יהיה פחות עצוב. אבל איך אתה חושב, אני לא נפחה פחות יותר על החברה מסביב, ואתה עדיין, כאילו, אדם מעשי מלא בעצמך, כאילו, זה עצמך גם.
ודאי אדם לא מנותק מצבים, אין אני לי מי לי, אבל כשאני לעצמי מה אני? ככל שתתחבר, אלא כשאני לעצמי מה אני, כשהיינו רק פרטיות וכו', יהיה לך יותר טוב. כמה שאתה יותר מכונס בתוך עצמך, במילא אתה לא מרגיש טוב. והסיבה היא פשוטה, באופן הגיוני גם, לוגי נאמר. עבר חי זה עבר מחובר, נכון או לא? היד הזאת היא חיה, מה אתם אומרים? למה היא חיה? אתם יודעים? כי היא מחוברת לאן? לגוף. אבל אם אני אחתוך חס ושלום את העבר הזה, מה יהיה? הוא ימות. כל אחד מאיתנו הוא מבחינת עבר. הוא שייך לגוף, לכלל. אם אתה מחובר אל הכלל, אתה חי, אתה נושם. אבל אם אתה בתחושה או במגמה של התנתקות מהכלל, מהגוף שהוא הכלל, אז במילא אתה מרגיש כאילו הם חזרימה, אין לך שום דבר אתה. מצב של, יכול, עד כדי כך שרשעים בחייהם קרויים מתים, עד כדי כך זה לא אומרים. ואומרת בהגדה, מי הוא הרשע? מוציא את עצמו, המוציא את עצמו מהכלל, מוציא את עצמו מהכלל. לא שהוא שייך לכלל, במודעות שלו, בהתייחסות שלו, בחיים שלו, הוא פשוט אנוכי, אגואיסט, חושב רק על מי? רק על עצמו. יכול לקרוא דבר כזה? זה, אז הוא כאילו מת, הוא לא מחובר, כן.
נכון הרב קוק אומר שבדור שלנו, הכוח של הכל גדל.
ודאי, זו שאלה. הגוף גדל. הנשמה מופיעה בהמשך. לא, הוא אומר, אתה מתכוון לדבר, אומרים שבגלות היא משולה ללילה, ובלילה רואים את הכוכבים. זה הכוונה. זאת אומרת, רואים את המאורות, חושך מסביב, אבל הצדיקים, כמו הרמב״ם ורשי וכל הגדולי ישראל, הם היו מאוד בולטים. רוב העם היה אנלפבית בכלל, היה רחוק מאוד מלקרוא ולכתוב, אבל ודאי מתורה מיהדות. אבל כאילו כל האור מתרכז בסטרים האלה, בכוכבים האלה, שהם נושאים על כתפם את כל היהדות מבחינת תורה וכל הדברים. אבל כשבאה הגאולה, כמו היום, שאנחנו בהתחלת הגאולה, האור גדל. האור גדל, הכוכבים לא נראים, לא שהם לא קיימים. אני פעם בדקתי את זה, יש תרגיל, עושים ככה, אם אתה נכנס לבור, אתה מסתכל מתוך הבור לשמיים ביום, אתה רואה את הכוכבים. הכוכבים נמצאים. רק מה? בגלל האור אתה לא רואה אותם. אותו דבר הדור שלנו. הדור שלנו הוא דור שהעם כולו מתחיל להיות מואר. לא רק בדבר הפשוט ביותר קריאה וכתיבה. רוב העם היום הוא לא אנאלפבית. כמעט אין ילד שלא יודע לקרוא, כן? וככל שאנחנו באים לארץ יותר ומקיימים לתחייה יותר, ומלא האור יותר גדול, אז נראה לנו איפה הסטרים, איפה הכוכבים, איפה גדולי עולם שהיו מלווים אותנו בגלות. הם קיימים. הם בינינו, לא רואים אותם. הכוכבים עדיין קיימים, אבל האור שלהם מתקטן לעומת האור הגדול. זה הכוונה של הרב שמדבר על הכוכבים. כן, בבקשה. ודאי, איזו שאלה, מה חשבת אחרת?
חשבתי שאידיאל להיות
מאוזן.
מאוזן? אי אפשר להיות יותר שמח.
אי אפשר להיות שמח אם אתה לא מאוזן. ודאי, אדם, מה זה מאוזן? אדם לא צריך להיות קיצוני. אדם צריך להיות מאוזן, זה נכון. אדם הוא שכלול של כוחות, הוא לא רק כוח אחד. אז צריך למצוא את האיזון. אשרי, שאדם צריך להיות אשרי, אשר לא הלך בעצת רשעים ולא עמד בדרך חטאים לא עמד, מושב יוצאים לשם. נכון. אשרי זה מלשון יושר. עושר ויושר זה קשור אחד בשני. יושר זה מלשון איזון, ישר. לא, לא להיות, כן? ודאי וודאי. אבל האיזון זה דרך להגיע לשלמות, להיות מאושר. והביטוי לעושר זה השמחה. כן, בבקשה.
יכול להיות שיש איזה בלבול אצל אנשים שהם חושבים שיש שם קשיים והם לא יכולים להיות שמחים. זאת אומרת, מישהו שמרגיש שיש לו קשיים, אז הוא מרגיש שהוא לא שמח, ואז הוא שומע שצריך להיות שמח. אבל אני בדרך כלל איזה מאמר בארון של מכון מאיר, שזה רב, שהוא אמר שהאדם יכול להרגיש כאב וגם קשיים, ובכל זאת להיות שמח.
ודאי, זו שאלה. זה מדרגות באמונה, זה הכל. צדיק באמונתו יחיה. כמה שאדם הוא יותר, בעל אמונה יותר גדולה, אז הוא לא רואה את הקושי ואת הצער ואת הכאב כמטרה של עצמה. הוא מבין שזה אמצעי. נכון שזה כואב. כמו שאומר בעל מסילת ישרים, זה כמו רופא מנתח, שהוא רופא שיניים שוקר לך שן. עקרו לך פעם שן. לא, כבר אתה צעיר, אה? הרבה פעמים. זה כואב, נכון? אבל אחרי זה אתה מבסוט, נכון? אתה בא, אתה אומר, דוקטור, תודה רבה לך, יישר כוח שהכבת לי. איך אתה יכול להיות? אתה עוד משלם לו כסף ומקש עוד עקירה, נכון או לא? נכון? נראה, אתה בסדר גמור. כאב, מה זה כאב? כאב זה לא טוב, ודאי זה לא טוב, אבל זה לא מטרה. זה חלק מתהליך של תיקון, זה הכאב הזה, הצער הזה, הכאב הזה. אם האדם מבין מזה, אז הוא לא מתמוטט בגלל איזשהו מקרה שקרה לו. זה מה שחז"ל אומרים, כל דאביד רחמנא לטב אביד, הכל לטובה. אם שזה טוב, אני מודה לו, ואם זה לא טוב, אני גם כן מודה לו. אם הצו הוא לו, כמו רבי עקיבא, עם האגדה המפורסמת. אבל בזה האדם נמדד. הרי איך מודדים בן אדם? מי יודע איך מודדים בן אדם? יש סרגל כזה, נכון? מה הגובה שלכם? מי יודע? אף פעם לא... לא בסנטימטרים. איך מודדים את האישיות של בן אדם? אני אגיד לכם איך פטנט, איך למדוד את האישיות. קודם כל תמדדו את עצמכם. אבל אחר כך, אם אתם זוכים למדוד את עצמכם, יש לכם סיכוי גם להבין למדוד את האחרים. איך אתה מתמודד עם קשיים? בזה מודדים את האדם. אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. כן? רואים את הדבר. המדידה היא היכולת להתמודד. אתה מסוגל להתמודד עם קשיים? ממי לומדים את הדבר הזה? מאברהם אבינו. 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. ואין אדם בלי ניסיונות. ואיך אתה מתמודד עם הניסיון? האם הניסיון הזה מפיל אותך על הקרשים, או הניסיון הזה, כמו אצל אברהם אבינו, מחזק אותך, מרומם אותך, הופך אותך ליותר מגובש בחיים, יותר רציני בחיים, יותר חכם בחיים. אין חכם כבעל הניסיון. זאת היא השאלה. שאלה מה אתה עושה עם הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מזמן לך בחיים, ואין אדם בלי ניסיונות. האם אתה מתמודד איתם, ואתה נבנה על ידיהם, ואתה מתקדם על ידיהם, או שאתה לא עומד בזה. אתה מה שנקרא חלש אופי. יש ביטוי כזה אופי. אדם חזק אופי, זה אדם שיודע להתמודד. אדם חלש אופי, זה אדם שלא מסוגל להתמודד עם הקשיים שיש לו. הוא בכעסים, הוא בעצבות, הוא בכל מיני דברים מהסוג הזה. זה מובן. זה הקנה מידה שלי בכל זאת למדוד את בני אדם. כשבא אליי בן אדם, אני, יש לי מכשיר מיוחד. או, הנה הוא. אני מסתכל. מודד, כמה ניסיונות היו לך בחיים? 300? נראה איך התמודדת איתה. נראה איך עמדת איתה. שבע יפול צדיק, וקם. אבל יש כאלה לא שבע. אלפי פעמים נופל צדיק, וקם, וקם. רק הקימה זה העיקר. הנפילות, לכל אדם יש לה נפילות. הקימה זה העיקר. אז בזה נמדדים בני אדם. ביכולת להתמודד עם הנפילות, עם הקשיים, עם הבעיות, והוא לא מאבד את התקווה, ולא את האמונה, ולא את השמחה, ולא את העתיד, למרות שהוא נכשל במבחן. אז מה? סוף העולם? זה לא סוף העולם. זה מובן הרעיון. טוב, אני רואה שאתם פה ושם לומדים משהו. אז תגידו לי, מה יהיה בפורים? יהיה שמח או לא יהיה שמח? זה תלוי בכם. אני אומר ברצינות. אל תגיד יהיה שמח, תגיד אני יהיה שמח. איך תהיה שמח? מה עושים בפורים? שותים מה?
יין.
שותים יין. נכנס יין, מה? מה יצא? יצא סוד, יצא סוד, סוד. עכשיו יוצא הסוד, אם אתה באמת, איך הוא מלא בתורה ובאמונה, דברים כאלה, זה מתגלה בפורים. אם לא, אז יוצא כל הזוהמה, כל הלכלוך, כל הדברים הלא טובים. אדם מקיא את כל הדברים הלא טובים. אני מקווה בעזרת השם שבפורים רק דברים טובים יצאו מאיתנו. רבותיי, אנחנו חוזרים לעניין שלנו. כתוב, אל תזכרו ראשונות, זו שיעבוד פורים. סליחה. אמר לו בן זומא לחכמים, כי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, אלא תהיה שיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפלו. התחלנו ללמוד את הסעיף הזה, אבל לא השלמנו אותו. ביציאת מצרים זכו ישראל לכבודם. אפשר, יש כאן חום או משהו? חם לי מאוד. אפשר לפתוח חלון אולי? סליחה שאני לא עומד בניסיון. ביציאת מצרים זכו ישראל לחירותם, דהיינו שלמות עצמם. אבל את השלמות הכללית של המין האנושי ישלימו בימות המשיח. הזכרנו מקודם שמחה, בחסידות אומרים המילה המשיח זה אותיות שמחה, אותן אותיות ממש. שבימות המשיח תהיה שמחה בעולם. ואומר הרמח"ל, במאמר הגאולה שלו, אומר, תהיה שמחה כמו שעוד לא הייתה אף פעם בהיסטוריה. כמו שאומרים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה מימיו, לא ראה שמחה מימיו. ככה יש ביטוי כזה, בחז"ל. אומר, מי שלא ראה את השמחה שתימי בימות המשיח, לא ראה שמחה מימיו. פשוט אנשים לא יהיו עצובים ויחייכו כל הזמן, מרגע שיקומו עד רגע שילכו לישון, יהיה להם מתכווצויות שרירים מרוב חיוכים. זה בימות המשיח. כך אומר רמח"ל, תהיה שמחה עצומה. ככה יהיה. למה? כי תהיה שלמות גדולה. אז במילא תהיה שמחה גדולה. המטרה שלנו זה לא יציאת מצרים. יציאת מצרים זה התחלת הדרך בסך הכל. המטרה שלנו זה ימות המשיח. המטרה שלנו, והיית אך שמח. ללכת, אמרנו, מפסח, דרך שבועות, מתן תורה, לחג הסוכות, זה מתן חג השמחה, כן? זמן שמחתנו, ושמיני עצרת, לאלה או לאלה, שמחת תורה. על ידי פיזורם הקודם דווקא, של ישראל, שעל ידי הפיזור, החל שם השם להיוודע בעולם. שם השם נודע בעולם, אבל בהדרגתיות. מי שהתחיל לקרוא בשם השם, לא יודע אם שמעתם עליו, מי היה הראשון שקרא בשם השם? מי? אברהם, באיזה עיר? איפה? בחלב? בחרן. הוא קרא באמת ברור כסדים, אבל כשהוא קרא את שם השם ברור כסדים, כמעט שרפו אותו שם. רצו לשרוף אותו, רצו להרוג אותו. והוא היה נאלץ בצו האלוקי ללכת לארץ ישראל, וכאן קרא בשם השם. ויקרא בשם השם כל עולם בבאר שבע. אני רוצה להזכיר לכם, ולא רק בבאר שבע, בכל מקום, מה זה לקרוא בשם השם? לגלות את מציאות השם בעולם. אנחנו מאמינים בשם, אבל לא מגלים את השם. מאמינים, פירושו של דבר, להכיר במציאות השם. אבל זה לא מספיק להגיד, אני מאמין בשם. לקרוא בשם השם זה לחנך בצורה כזאת שהאדם יגלה באמת את מציאות השם בעולם. אבל יש בזה הדרגתיות. בשלב הראשון, אומר כאן הרב, עם ישראל קרא בשם השם במיציאת מצרים. אבל עדיין, האנושות כולה, העולם כולו, זה לא היה בגדול. המטרה היא בירושלים לקרוא בשם השם. לא במצרים, במצרים זה מצרים. אבל לקרוא בשם השם בירושלים, בבית המקדש, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, זאת תכליתנו וזאת שלמותנו וזאת מטרתנו. כי אברהם אבינו אב המון גויים, אברהם אבינו לא רק אב לארם, זאת אומרת רק לאומי, הוא עולמי. ונברכו בך כל משפחות האדמה, כל הגישה שלו אוניברסלי, גלובלי, כל האנושות כולה. על זה הוא אומר כאן, רק לעתיד לבוא, אנחנו נזכה לזה. אבל כרגע הוא אומר, בגלות, קוראים בשם השם, אבל בקטן, לא בגדול. על ידי פיזורם הקודם דווקא, שעל ידי הפיזור החל שם השם להיוודע בעולם, אבל רק החל שם השם להיוודע בעולם. אבל לא נגמרה דעת השם, ואפשר שתיגמר בעולם, כי אם בהרמת קרנם של ישראל. מה זה נקרא הרמת קרנם של ישראל? מי יודע? מה זה קרן? מה זה קרן? אתם לא יודעים מה זה קרן. מישהו ראה פעם קרן אור? מי ראה קרן אור פעם? קרנם, אורם של ישראל. רק על ידי הרמת אורם של ישראל. איפה זה יכול להיות? באיזה ארץ? בארץ ישראל, נראה שאתם יודעים. יפה מאוד. רק בארץ ישראל, אורו של עם ישראל מתגלה בעולם. זה דבר ידוע, מפורסם. כל התורה כולה מלאה מהדבר הזה. שעם ישראל בארץ ישראל מאיר לעולם. ישראל אורו של עולם. על כן, בהיות השלמות האנושית הכללית באה על ידינו לימות המשיח. האנושות כולה תושלם על ידי עם ישראל בימות המשיח. שאז נתרומם באמת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז יהיה שעבוד מלכויות עיקר המטרה. דיינו יציאה משעבוד מלכויות. והשלמות הלאומית הפרטית תפלה לו במעשה, שכבר לא נהיה נצרכים לכוון פני המעשים להשלמות הפרטית שלנו. ניצא מהשוביניזם, ניצא מהפרטיות אפילו הלאומית. כל יהודי ויהודי יראה את עצמו כאדם אוניברסלי, לא רק פרטי, יהודי פרט. וידע ששליחות עולמית להעיר לעולם. לקדש שם שמיים בעולם כולו. זה יהיה לעתיד לבוא. נהיה כלליים, שנזכה בו כבר בשלמותו, ולא נהיה נצרכים לאמצעים לו. אבל ההשתדלות המעשית העיקרית תהיה למגמת התיקון הכללי, הכוונה היא התיקון של כל העולם. אלוקים ברא אותנו לתקן עולם במלכות שדי. לא כתוב רק לתקן את עצמי במלכות שדי. לתקן עולם במלכות שדי. לתקן את כל האנושות כולה, כל הבריאה כולה, לתקן על ידי עם ישראל. ממלכת כהנים וגוי קדוש, פשוטו כמשמעו. אני מדבר גבוה מדי, חבר'ה? לא, אני מדבר ברצינות. כי אני רואה שאתם מסתכלים עליי כאילו אני נפלתי מהירח. כן.
האם אנחנו נתקן את העולם על ידי זה שאנחנו נהווה דוגמה?
ודאי. קידוש השם זה דוגמה אישית. במידות, במעשים, בכל דבר. ודאי. זה המהות של קידוש השם. הרי איך מתקדש שם שמיים? אדם שהוא דתי, והוא מתנהג יפה, בדרך ארץ. זה נקרא קידוש השם. מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ונושא ונותן באמונה ודיבורו בנחת עם הבריאות, זה מקדש שם שמיים. ההפך, חס ושלום, וחילול השם. ובאשר אי אפשר שימשך התיקון הכללי, כי אם על ידי מעשה התורה והמצוות שבישראל. זאת אומרת, לא שאנחנו נגיד, אנחנו אוניברסליים, כלליים, ואנחנו יכולים לוותר על תורה ומצוות, חס ושלום. אדרבה, על ידי הדבקות בקדוש ברוך הוא, על ידי לימוד התורה וקיום התורה וקיום המצוות באהבה, בהירה, על כן תהיה מגמת המעשים בעיקרה לצורך כלל האנושיות. ובדרך תפל להרים השלמות הפרטית של ישראל. דיינו, אני אתן לכם דוגמה. אני לא יודע, מישהו כאן פעם שהיה מדריך או מורה, עסק בחינוך או משהו כזה. מישהו היה כאן עסק בדברים כאלה פעם? מישהו מעוניין להיות פעם מחנך, מורה או משהו כזה? אף אחד. אתם לא, אתם... מישהו רוצה לעשות פעם טוב בחיים? משהו?
זה
כן. אתה מעוניין? יפה מאוד. טוב שיש כאן בן אדם אחד שהוא מעוניין לעשות מה... עכשיו, כשאתה נניח מחנך, או אתה מדריך, ניקח את הצבא כדוגמה. אתה בצבא מורה נניח לצלפים. אז כשאתה מתנהג, אתה לוקח בחשבון כל הזמן שרואים אותך. אתה לא עושה את זה בשביל עצמך רק. אתה כשאתה צולף, ואתה פוגע בול במטרה, אתה רוצה להראות, לא בגלל הגאווה, בגלל החינוך, אתה רוצה להראות לחיילים שלך, חבר'ה, תראו ממני ותעשו כמוני. נכון שאני מראה בזה שאני שלם, אבל זאת לא מטרתי. אני לא רוצה להתגאות כאן, להראות כמה אני יותר מכם. אני רוצה שתגיעו אליי. תגיעו למדרגה שלי, למיומנות שלי, למקצועניות שלי, וכל הדברים האלה. המעשה הזה שאתה עושה למען הכלל, ולא רק למען עצמך, יקפיץ אותך מדרגה. אבל אם תעשה את אותו מעשה, בתור צלף, רק שכולם יגידו כמה אתה טוב, וכמה אתה נחמד, בלי להתייחס לחניכים שלך, או לחיים שצריך לחנך אותם, אתה סתם גאוותן, אתה כזה קטן, זה מובן. זאת אומרת, שעם ישראל עושה תורה ומצוות, יש לו שתי קומות נאמר. הקומה האחת, אני עושה את זה בשביל עצמי. להיות צדיק, לזכות לעולם הבא, לזכות לגן עדן, כל כולי אינטרסנטיות. אני חושב על מי? על עצמי. אני מניח תפילין, למה? יהיה לי טוב, מה אתם אומרים? אני נניח תפילין, מה אתם אומרים? יהיה לי טוב. מה אתם אומרים? למי? למי שמניח? תפילין, יהיה לו טוב, נכון? בגלל זה מה אתה מניח כל יום? שיהיה לך מה? אבל אם אני אגיד לך סוד, שאתה מניח תפילין, לכל העולם טוב, לא רק לך טוב. ואתה יודע בזה. ואתה מכיר בזה. אתה עושה את אותו מעשה בדיוק ברמה הרבה יותר גבוהה. אתה אידיאליסט, אתה אדם כללי. אתה אתה רוצה שלכולם יהיה טוב. זה מה שהרב אומר, שלעתיד לבוא, כשאנחנו נקיים מצוות, עם ישראל, זה לא יהיה רק בשבילנו. זה בשביל כל האנושות כולה, בשביל כל העולם כולה. לא שאנחנו נוותר על המצוות, אלא ניתן להם קומה נוספת. זה בדיוק המסילת ישרים שאומר, הצדיק זה אדם שעובד את האלוקים בשביל שיהיה לו טוב בחיים. בעצם הוא עובד את עצמו. והחסיד זה אדם שעובד את האלוקים לעשות נחת רוח לבורא, בשביל הכלל, לא בשביל עצמו. שתי קומות, כן, בבקשה. כן, רציתי לשאול, כן. זה בשלב זה, בשלב זה, בלימוד, בכלל תדעו לכם רבותיי, בלימוד תורה יש שני שלבים. יש שלב שנקרא שאדם לומד, מתכנס בתוך עצמו, במבחינת ספוג, שהוא סופג, כן? אבל יש שלב שהוא מתמלא, כמו קוסי מתמלאת, והוא שופע. בשלב זה אנחנו מבחינת, מכונסים בתוך עצמנו. לפעמים אפילו בדלת דמותינו. אין לנו את האופק הרחב הזה, כל העולם וכל הדברים האלה. אבל בשלב יותר מאוחר, אתה וכולנו, כל מי שיזכה לזה כמובן, הוא יבין שלימוד התורה זה לא עניין פרטי, וזה לא רק עניין לאומי, אלא זה גם עניין עולמי. הערך של לימוד תורה יקבל משהו לגמרי, זה כמו ילד בבית ספר עממי. ההורים שולחים אותו לבית ספר עממי שהוא ילמד. ודואגים שהוא ילמד וציונים וכל הדברים האלה. אבל זאת לא המטרה. המטרה היא שהוא יתבגר יותר, הוא יתרום לחברה, לאנושות. מתוך מה שהוא קיבל בהתחלה, אחר כך הוא ייתן לאחרים. זה מובן. אז בוודאי שכרגע האדם מכונס בתוך עצמו. אבל הרב מדבר כאן על העתיד לבוא, הוא אומר, לעתיד לבוא, עם ישראל, התודעה האוניברסלית, הקוסמופוליטית, הכללית, זה תהיה נחלתו. זה יהיה פשוט כל כך שאתה חי, לא רק למען עצמך, אלא גם למען האנושות כולה, לכל ה... זה צריך לדעת, זה דברים שהם מחויבי המציאות. אחד הדברים שאנחנו היום, בדור שלנו, סובלים, זאת בדיוק הנקודה, שאנחנו מבחינה לאומית לא ביררנו לעצמנו, זה יתברר בזמן העתיק, אבל היום, בזמן המודרני, מהי התכלית של עם ישראל, מהי המטרה של עם ישראל. לא ביררנו, לא למדנו את זה, לא מכירים בדבר הזה, ואנחנו כאילו רק עסוקים בתוך עצמנו ותו לא. אבל זה לא נכון. התפקיד שלנו אוניברסלי, עולמי, יהיה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה, ממלכת כהנים, התורה מלאה מהגישה האוניברסלית הזאת. אברהם, אב המון גויים, כל הדברים האלה. אנחנו צריכים לזכור, אני אמרתי לכם בשיעור קודם, שאני מחבר את האמנה של עם ישראל. שמעתם על האמנה הזאת? לא שמעתם. כמה שאני עוסק בזה יותר, אני רואה כמה זה חסר יותר. מה זה חסר? העניין של האמנה הזאת, ביררתי במילון, מה זה המילה אמנה בכלל? אז אומרים, אמנה זה, במילון אבן שושן אומר, זה חוזה, זה הסכמה. אנשים עושים אמנה, יש להם הסכמה על מה שכתוב באמנה. זה מין חוזה. אז החוזה הזה, האמנה הזאת של עם ישראל, בדור שלנו, אחרי 2000 שנות גלות, שאנחנו באים מכל העולם, כל מיני דעות, כל מיני השקפות, כל מיני תרבויות, כל מיני דברים, כל מיני... מה המכנה המשותף? מהו האמנה? מהו החוזה? על מה אנחנו חתומים? צריך להוציא מהמגירה את האמנה של העם היהודי, שהיא לא נכתבת היום. היא כבר נאמרה לנו לפני אלפי שנים, מהי האמנה של עם ישראל. כן. אז שם באמת, אחד הנקודות זה הנקודה הזאת. מה כל העניין שלנו באמנה של עם ישראל? מה מהותנו? מה מיוחד בנו? מה התפקיד שלנו כאומה בכלל ישראל? ומה התפקיד של כל אחד כפרט בתוך הכלל הזה? כי אם אתה לא יודע מה המגמה הכללית, אתה בוודאי לא יודע מה המגמה הפרטית. כי אתה חלק מהכלל. לכן זה חשוב מאוד האמנה הזאת, האמנה של עם ישראל, ללמוד אותה, להכיר אותה, לראות את הכיוון שלה. כן.
האם יש המכנה משותף שכל ישראל זה האויבים המשותפים שלה?
האויבים?
האויבים המשותף, כן. שלא מבדיל ביניהם.
זה נכון שאויב, אני מוכרח לומר, אבל זה הפוך על הפוך. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. יש בעולם אנטישמיות. אלפי שנים אנטישמיים. שנאת היהודים זה דבר שמגלה שיש לנו מכנה משותף. דהיינו, באושוויץ לא הבדילו שם בין המפלגות, אני בדקתי. לא משנה למי הצבעת, ולא משנה אם היית דתי או לא דתי, אם היית מתבולל או לא מתבולל. זה בכלל לא עניין את האנטישמים. עניין אותם דבר אחד יחיד, שאתה יהודי נקודה. זה יהודי, אתה יהודי, זהו. ושם, לצערנו הרב, הרבה יהודים גילו שהם יהודים. לא מרצון, בעל כורחם הם גילו שהם יהודים. כמו שסיפרתי פעם, שהיה כאן סטודנט מרוסיה, מברית המעצות לשעבר, ושאלתי אותו, איך אתה יודע שאתה יהודי? מי גילה לך שאתה יהודי בכלל? לא, עכשיו היה לפני 20 שנה או משהו כזה. אז הוא אמר לי, תראה, הלכתי לאוניברסיטה ללמוד, ובאתי לפקיד שרושמים את הסטודנטים, והראיתי לו שיש לי ציונים מצוינים במתמטיקה, בפיזיקה, בכל דבר. הוא אמר, אין מקום. שאלתי אותו, למה? אבל תראה, אני בסדר. הוא אומר, אתה רואה, כתוב לך שאתה יהודי. אני? פעם ראשונה שאומרים לי שאני יהודי. הוא גילה את יהדותו בדרך הכי, הכי לא נעימה. אני אומר, זה דוגמה, כן, אבל לקראת מיליוני יהודים גילו את יהדותם בשואה על ידי השלילה. זאת לא דרכנו. אנחנו לא רוצים לגלות שאנחנו יהודים בגלל שיש לנו שונים. לא בגלל זה אנחנו צריכים לחפש שונים שיגלו לי שאני יהודי. אני צריך, מה פתאום? למרות שהמציאות היא תופחת על פנינו. אנחנו רוצים לגלות את עצמנו, את היהודי שבנו, את היהדות שבנו, את המהות שלנו, בדרך החיוב, לא בדרך השלילה. איך עושים את זה בדרך החיוב, בדרך השלילה? באים לאן? במכון מאיר. אפשר, בוא נפתח ספר ונחזה. בוא נלמד. בוא נכיר בדרך החינוך, בדרך הלימוד. נכיר מה זה העם היהודי. אתה מבין? לכן אתה צודק שהשונים שלנו לא נותנים לנו מנוח וכל מזכירים לנו שאנחנו יהודים. אבל זאת לא דרכנו, זה לא האידיאל, אנחנו חושבים דרך יותר טובה. אני לא כותב מקובלת, אני כותב מה שכתוב בתורה. זה שאתה מקבל את זה, לא מקבל, זה לא משנה. זאת היא האמנה. האמנה זה לא אני מחבר. אני בסך הכל מלקט ממה שכתוב בתורתנו הקדושה, לפי סעיפים, א', מה זה עם ישראל, מה התפקיד שלו, מה הייעוד שלו, מה ההיסטוריה שלו, מה השורשים שלו, מה האסטרטגיה שלו, מה כל הדברים, מי זה החיילים שלו. זה לגיטימי דרך אגב, מה אתה אומר? לגיטימי. יש לנו בעיה שהראש לא מסודר. אנחנו חיים בעולם מטורף מבחינה הזאת שאירוע רודף אירוע, אירוע רודף אירוע, אירוע רודף אירוע. אתה לא מספיק לחשוב על הדברים העיקריים, המהותיים. זה כמו שאדם שהוא קשה יום, והוא עסוק וטרוד בפרנסתו ובבעיותיו וכל הדברים האלה, אין לו רגע לחשוב על עצמו. אין לו זמן. אנשים אין להם זמן לחשוב על הדברים הבסיסיים ביותר, היסודיים ביותר, שמה אני חי, מי אני, מה אני, לאן אני הולך, מאיפה באתי, כל הדברים, אין זמן לזה. אנחנו במרוץ כזה, בדור כזה של מרוץ כזה, כשהנושא הזה של הבירור הזה הוא לא קיים, אז צריך לסדר את הראש קצת. אבל כמובן על פי התורה, זה לא, אני לא איש מדע. אני רק בסך הכל מציץ פה ושם, מסתכל מה שחכמים אומרים, מה שהתורה אומרת בעניין הזה. אבל צריך את הסדר הזה צריך. זה נקרא לסדר את הראש. לסדר את הראש. אתם רואים? לסדר את הראש. זה בלגן בראש. גם מבחינה לאומית. זה לא יהיה בלגן. אני סיפרתי לכם על אהוד ברק. שואל ראש ממשלה לשעבר, מהי מטרת מדינת ישראל? לא היה לו פשוט למצוא תשובה, שדרך אגב לא מקובלת עליי, לא משנה. אם ראשי המדינה, הם אין להם תשובה על הדברים הפשוטים, הבסיסיים האלה, מה זה העם היהודי, מה המטרה שלו, מה המטרה של המדינה, איך אנחנו רואים באופן גלובלי, באופן היסטורי, זה צריך לחשוב על זה, ללמוד את זה, להכיר על זה. לכן צריך אמנה. אמנה זה חוזה, זה כמו שאתה עושה חוזה על שכירות של דירה, אז אתה קורא כל התנאים, כל הלוח הזמנים, כל הזמן והמקום וזה, ואתה מבין את המציאות על פי החוזה. אותו דבר, לנו יש את האמנה הזאת, החוזה הזה. אנחנו צריכים רק ללמוד אותו, לפתוח אותו מהמגירה, להוציא אותו, לקרוא אותו, להבין אותו, וזה יכול לסדר לנו את הראש קצת. מבחינה אישית, מבחינה לאומית, וכל זה, זה מובן. טוב, רבותיי, אם כן ראינו, לפי המאמר הזה, ראינו שהשלמות של עם ישראל, שהוא אוניברסלי, שהוא משפיע על העולם, לא רק יציאת מצרים, אלא שעבוד מלכויות תהיה העיקר. זה הדבר שיהיה לעתיד לבוא, זה יהיה הנס הגדול, שנחזור להיות מה שאנחנו צריכים באמת להיות, מרכז העולם, כן. זה צריך קודם כל לשאול אותם, לא אותי, אבל אני יכול להבין אותם. לא שאני יודע בדיוק. זה צריך להבין, הנשמה של העם היהודי, במהות שלה היא אוניברסלית, היא כללית. תמיד יהודים היו, עמדו בראשי המהפכות. דרך אגב, בזה מאשימים אותנו. המהפכות התרבותיות, המדיניות, הפוליטיות למיניהם. הקומוניסטים, מי היו הקומוניסטים? מי עמד בראש המהפכה? מרקס היה האידיאולוג, היה מי? טרוצקי ואחרים, היו אנשים יהודים, המוח היהודי, למה? כי היהודי מטבעו הוא אדם כללי, אוניברסלי, זה הנשמה שלו. אלא מה, האנשים האלה, הם שמו את הדגש על האוניברסליות על חשבון הלאומיות. על חשבון הלאומיות. אתה יכול להיות אוניברסלי וצריך להיות אוניברסלי, אבל תזכור שלמה אתה שייך. אתה לא יכול להיות אוניברסלי ולאבד את הזהות שלך. דרך אגב, מה שהקומוניזם ניסה לעשות, זה לדבר על עולמיות ופועלי כל הארצות להתאחדו וכל הדברים האלה, ולדכא את הלאומיות בברית המועצות. אבל זה לא אמיתי, זה לא נכון. כל עם יש לו את התרבות הלאומית המיוחדת שלו, שמתאימה לו. ואם אתה הולך נגד הטבע של העם, מוקדם או מאוחר אתה תתבדה, זה מה שקרה לקומוניסטים. פתאום הסתבר להם שכל הקומוניזם האלה, וכל הרעיונות האלה, הם לא מתאימים לעמים. ופתאום אותה אימפריה אדירה שרצה לכבוש את כל העולם, התפוררה ממש נגד העיניים. ראינו את זה בדור שלנו, ראינו את הדבר הזה. דהיינו, אתה צריך להיות אוניברסלי, אבל גם לאומי. אתה לא יכול להיות כללי בלי שיש לך שורשים. אחרת אתה עץ בלי שורשים. הרב כותב בשיר המפורסם, השיר המרובע, שהוא כותב באורות, אומר, יש ארבעה מעגלים, וכולנו שייכים למעגלים האלה. יש המעגל הראשון, זה הפרטיות שלך, האני. הפרטי שלך. מעל המעגל הפרטי יש המעגל הלאומי, אתה שייך לעם מסוים, הלאום. מעל המעגל הלאומי קיים המעגל הכלל אנושי, כל האנושות כולה. ומעל המעגל הכלל אנושי קיים את הבריאה כולה, העולם כולו, הטבע, הבריאה וכו'. ומסביר הרב בצורה מופלאה את הדבר. כל אדם יש בו את ארבעת הנקודות האלה. גם האני, גם הלאומי, גם האנושי וגם העולמי. כל אחד יש לו את זה. השאלה איזה משקל יש לך לכל אחד ומהו הסדר הנכון. אם האדם, נאמר, אומר, אני לדוגמה, פעם הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע. מדריך בחברה להגנת הטבע הוא לאומי או עולמי, מה אתם אומרים? הוא דואג לטבע או דואג ללאום? עולמי, נכון? מה עם העופות ומה עם בעלי חיים ומה עם שמירת הצומח והחי? עולמי. יכול לקרוא דבר כזה? איך קוראים לזה היום? ירוקים? לא, משהו כזה. מפלגת מה? הירוקים, אלה המעגל היותר גדול. הם דואגים לטבע. והיה לי ויכוח עם הבוס שלי בעניין הזה, שפעם היה ויכוח, היה בנושא של מחצבה. אני הייתי עובד בחברה יותר, הייתי צריך לדאוג לשימור הטבע, כל הדברים האלה. ויום אחד, באזור חיפה, רצו לפתוח מחצבה גדולה. והחברה להגנת הטבע, בצדק לשיטתה, היא נלחמה נגד המחצבה הזו. והטענות שהיו כנגד היו, צריך לבנות בתים, יש עולים חדשים, צריך לפתח את המדינה, צריך זה, זה, זה. באה חברה להגנת הטבע, אמרה, הטבע, 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 באו השלטונות, משרד השיכון, חברות הבנייה, לבנות, לבנות, לבנות. ואני הייתי בין שני המחנות האלה. אני נורא רוצה לבנות את המולדת, גם היום דרך. אבל יש גם טבע, איפה אני אשים את עצמי? ואני הכרעתי דווקא לבנות את המולדת. יצא להקים אתר מחצבה גדולה באזור כזה שלא רוצה להקים שם. כתבתי את זה גם לבוס שלי, אמר, אני לא יכול להתכחש לעצמי. ומה יהיה? מה, כל המדינה צריכה תהיה מהשמורת הטבע אחת גדולה? איפה העולים יגיעו? איפה נתיישב? איפה התעשייה? איפה כל הדברים האלה? צריך גם את הדברים האלה. אבל מה יכול להיות אדם שאומר, לא מעניין אותי שום דבר. אני במעגל העליון, אני במעגל העולמי. אותו דבר במעגל האנושי. יכול להיות אדם אומר, אני, איך אומרים, הומניסט, פציפיסט, כל מיני ביטויים כאלה, אני אנושי, אני בעד כולם, בעד מי? בעד ערבים, בעד ערבים, בעד חמאס, בעד חמאס. בעד כולם, כולם בני אדם, כולם, כולם, כולם. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר. או ימני קיצוני. לא מעניין אותי אף אחד. רק ארץ ישראל, ארץ ישראל, ומה עוד? ארץ ישראל. יכול לקרות דבר כזה. ערבים, מה ערבים? אתה עזוב אותי, הם לא מעניינים אותי בכלל. מקרה הטוב, אני אומר. אני רק לאומי. וכו'. יכול לקרוא דבר כזה. יכול להיות סתם איזה אדם פרטי. הוא אומר, מה שמעניין אותי בחיים, יכול היום, כי מחר מה? תמות, תן לי לעשות חיים. מפלגת הסמים. איך? עלי ירוק זה נקרא. עלי ירוק, כמה?
שני מנדטים
יש להם לעלי ירוק, וואי. אז כנראה יש כמה אנשים שאוהבים סמים, מה יש? הם אוהבים את מי? את עצמם, אוהבים את עצמם. בלי חשבון. אומרים במפלגות, בעצם, בבחירות, אתה רואה את ההתפלגות של העם. מי יותר לאומי, מי יותר פרטי, מי יותר אוניברסלי, מי יותר ירוק, כמו שאומרים, התפלגות. למרות שכל אחד יש לו את אחד מהדברים האלה, ודאי. שאלה איזה משקל יש לו. האם המשקל הלאומי, או העולמי, או הכלל אנושי, או הפרטי, איזה משקל יש לך בלב? כשאתה בא לקלפי, ואתה שם את הפתק, לא תמיד, אבל בדרך כלל אתה שם את עצמך, את האישיות שלך, את החינוך שלך, את הסך הכל שלך, אתה לוקח ואתה שם בזה. ואחרי הבחירות אתה רואה את ההתפלגות של עם ישראל לארבעת המעגלים האלה בעצם. ואתה יכול לקרוא את המפה נכון. אומר הרב, ישראל זה נקרא שיר קל. אותיות שיר קל. אנחנו צריכים לשיר את שירת ארבעת המעגלים האלה. גם הפרטיות, גם הלאומיות, גם האוניברסליות, גם העולמיות. אבל לפי סדר, לא יכול להיות שתהיה אדם אוניברסלי על חשבון הלאום, תמחוק את הלאום. כמו שהרבה יהודים עשו את זה, ואיבדו את הלאום שלהם, התבוללו והלכו לדוקם. תבנה את הלאום, אחרי זה תהיה אוניברסלי. זה מה שבדיוק הרב כותב כאן במאמר. לא יכול להיות שתהיה לאומי, שאתה באופן אישי לא בסדר, מוסרי. אתה לא יכול להיות אדם מנובל חס ושלום, ולהגיד לאום, 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 לאום. תקן את עצמך, את המידות שלך, את המעשים שלך, את הדברים האלה. תהיה מוסרי יותר, ערכי יותר. תהיה לך הצדקה להיות גם לאומי יותר. אתה יודע, ככה הסדר. הסדר, אדם בונה את עצמו, בונה את עמו, אבל גם את האנושות וגם את העולם כולו. כן. ודאי, אם אין אני לי, מי לי? כשאני לעצמי, מה אני? זה מובן. כן.
אז למה מפחדים מהזהות?
לגבי שאלתך, כי לא לומדים. לא, הזהות היא מצטיירת לפעמים כל אחד לפי המעגל שלו, כדבר שהוא נוגד למעגל שלו. ברגע שאדם לומד יותר, מעמיק יותר, לא רק שהוא לא צריך לפחד מהזהות, הוא זקוק לזהות כאוויר לנשימה. אדם בלי זהות זה אבם, אמרנו, עצם בלתי מזוהה. כשאדם הוא בלתי מזוהה לעצמו והוא בסביבה, זה לא נעים, זה מציאות לא בריאה, לא טובה. אבל מצד שני, מה, אני אזדהה עם זה, אני אזדהה עם זה, אני מחוק את העני שלי, אני מחוק את שהוא לא יודע בדיוק מה הוא. לכן צריך אין לך דבר יותר שמברר את הזהות ואת הייעוד שלך מאשר לימוד. אדם צריך ללמוד, ודאי וודאי. להתראות, חבר'ה.